שלום לכולם. השיעור היום יעסוק בשאלה מעט לא שגרתית, והיא מי מוסמך להכריע בהלכות צבא? מי הוא הפוסק שיכול ורשאי לפסוק בעניינים שקשורים לצבא, למלחמה, לשאלות שקשורות לביטחון? השאלה לא שגרתית, משום שהתשובה פשוטה. מי מוסמך לפסוק הלכה? כל תלמיד חכם שבקי בסוגיה הלכתית, כל מי שעיין בסוגיה ולמד אותה, רשאי לפסוק הלכה, אם כן, מה השאלה? נראה שעיקר השאלה בנושא הזה נובעת מהערכת המציאות. מורנו הרב ליכטנשטיין נוהג לצטט דברים שמפורסמים בשמו של החזון איש, שרוב הטעויות בפסיקת הלכה לא נובעות מטעות בהלכה, אלא מטעות בשיקול הדעת, מטעות בהבנת המציאות. כלומר, אחת המשימות המרכזיות ביותר עבור אדם שמבקש לפסוק הלכה, היא לא רק לעיין בסוגיות ולא רק לדעת את ההלכה, אלא גם להבין היטב את המציאות. אם כן, כאשר אנחנו שואלים מי מוסמך לפסוק בהלכות צבא, פירושו של דבר מי מסוגל להבין, לתרגם, לנתח את המציאות, כדי להגיע להכרעה ברורה וחד משמעית. אלא שלכאורה גם כאן הדברים פשוטים. מי מוסמך להבין את המציאות הצבאית? הגנרלים, המפקדים, קציני הצבא, המומחים לענייני צבא, המומחים לענייני ביטחון, הם אלה שמוסמכים לקבוע ולהגדיר מהו פיקוח נפש, ומה איננו פיקוח נפש, וכן למסור חוות דעת בכל סוגיה אחרת. הסוגיה במסכת יומה, שדנה באכילת חולה ביום הכיפורים, קובעת כדבר פשוט, שההחלטה האם לאכול או לא לאכול ביום כיפור, נתונה בידיהם של הבקיאים, דהיינו בידיהם של הרופאים, בידיהם של המומחים לפיקוח נפש, הם אלה שמוסמכים להחליט האם אדם רשאי לאכול או לא רשאי לאכול ביום כיפור, ולכאורה כך גם בנושא שלנו, המומחה הצבאי, הוא זה שיקבע ויגדיר האם סיטואציה זו או אחרת מוגדרת כפיקוח נפש או לא. למרות שהדברים כאמור אכן פשוטים ודי ברורים, מתעוררות בכל מה שקשור להלכות צבא שאלות מורכבות ומסובכות בהקשר הזה. נתחיל מדוגמה ראשונה. נושא כאמור הסוגיה ביום הקובעת בפירוש שרופאים הם אלה שמוסמכים לקבוע האם יש צורך שחולה יאכל ביום כיפור או אין צורך שחולה יאכל ביום כיפור. והנה בראשונים שם מצאנו דיון ענף ומורכב בשאלה מאוד מאוד מתבקשת, והיא מה קורה כאשר יש מחלוקת, מה קורה כאשר אין תמימות דעת רפואית בנושא הזה. כך נאמר בגמרא שם במסכת יומה בדף פי ג', מאכילים אותו על פי בקיאין, כלומר מותר לחולה לאכול על סמך דעתם של מומחים, ומוסיפה הגמרא, ואף על גב דאמר רב ספרה, תרי כמאה ומאה כתרי, כלומר שמבחינתנו אין הבדל בהלכות עדות בין שני עדים למאה עדים, אם יש מחלוקת בין שני עדים למאה עדים, הרי זה תרי ותרי, כלומר זו מחלוקת בין עדים לבית הדין מנוטרל, הנימי לאומרת הגמרא לעניין עדות. אבל עניין אומדנה, כאשר מנסים לאמוד איזושהי סיטואציה, להבין איזשהו מצב, בתר דעות אזלינה. כלומר, כאשר מנסים לאמוד את המציאות, ההבדל בין 100 אנשים לבין 2 אנשים הוא הבדל גדול, ונקבל לדעת הרוב, רוב דעות, ונלך אחרי ה-100 ולא אחרי ה-2. ועל זה מוסיפה הגמרא, והנה מילי לעניין אומדנה דממונה. כלומר, כל זאת לגבי אומדנה שקשורה לדיני ממונות. אבל האחה, כלומר, בכל מה שקשור לאכילת חולה ביום כיפור, ספק נפשות הוא. כלומר, באומדנה בדיני נפשות, אבל זה לא ברור. ניתן להבין בפשטות הגמרא, שבדיני נפשות לא הולכים אחר רוב דעות. בדיני נפשות, כל שיש מחלוקת בין 2, או אפילו מחלוקת בין 1 לבין 2, בין 2 לבין 100, מכלל ספק פיקוח נפש לא יצאנו, ואת זאת אנחנו כבר יודעים שספק פיקוח נפש דוחה שבת. אז אם כן, המסקנה של הסוגיה ביום הלא לגמרי ברורה, והרמב"ן בספרו תורת האדם בשער הסכנה באמת מתלבט כיצד להבין את מסקנת הגמרא. כותב הרמב"ן, וחזינן מאן דפסק דבתר רוב דעות אזלינן, וכן כתוב בשאילתות. כלומר לדעת הרמב"ן מצטט את דעת שאילתות דרב החי גאון, שהולכים אחר הרוב. אם 2 רופאים אומרים כך, 10 רופאים אומרים אחרת, הולכים אחרי דעת 10 הרופאים, הולכים אחרי דעת הרוב. הוא ממשיך הרמב"ן וכותב, ואיכא מאן דאמר, מדקתני על פי בקיאין, כלומר שהכלל הבסיסי בסוגיה היה שמי שיכריע בסוגיה הוא הבקי, המומחה לדבר. ומדקתני על פי בקיאין, אומר הרמב"ן, שמע מינה יחיד מומחה ומוחזק בבקיאות, ורופאים שאינם חכמים ומומחים כל כך, הולכים אחר הבקיאות. כלומר, אומר הרמב"ן, יכול להיות שהדרך הנכונה להחליט היא לא על פי הרוב, אלא על פי המומחיות. ככל שאדם מומחה גדול יותר לדבר, כך נעדיף לקבל לדעתו. אז אם כן, מזיין הרמב"ן את המחלוקת הזאת, ודן בהכרעת ההלכה, אם לקבל לדעת השאילתות שתמיד הולכים אחר הרוב, או לקבל את הדעה החולקת שנותנת מעמד לבקי, ומסיים הרמב"ן, ומכל מקום במופלג בחוכמה, חוששים לדבריו להחמיר אפילו במקום רבים. כלומר, עומד הרמב"ן על זה שגם מומחה, יש רמות שונות של מומחיות. יש רופא זוטר, יש רופא מומחה, ויש פרופסור בעל שם עולמי שכולם שרים למשמעתו, וכן הלאה, זה הדרך. כלומר, גם במומחיות יש רמות שונות, ומסקנת הרמב"ן לכאורה, חוששים לדבריו להחמיר. כלומר, אנחנו חוששים לדעתו של המומחה, וסוף סוף מדובר על ספק פיקוח נפש. אני מזכיר שגם לדעת הרמב״ם בסוגיה הזאת של אכילה ביום כיפור, הרמב״ם מהלכות שביתת העשור, פרק ב' הלכה ח', גם סביב פסק הרמב״ם בנושא יש פלונטר גדול, משום שלשונו של הרמב״ם היא הולכין אחר הרוב או אחר הבקיעין. הרמב״ם מאוד עמום, אז מה עדיף? רוב או בקיעין? הרי הרמב״ם הציג את זה כמחלוקת, האם לעדיף דעת מומחה או דעת הרוב. והרמב״ם כותב או רוב או בקיעין. על כל פנים, היות שזה לא עיקר הסוגיה שלנו, לא נעריך בה יותר. בשולחן ערוך או במפרשים שם בסימן תפרש י"ח באור החיים יש דיון ענף וגדול בשאלה הזאת, איך אנחנו מכריעים בהתלבטות הזאת שבין רוב לבין בקיעים. סוף דבר, עיקר העניין הוא שבאמת יכולה להיות מחלוקת, יכולה להיות מחלוקת, אף על פי שאתה אומר המומחים לדבר הם אלה שיחליטו, לא פעם קורה שיש מחלוקת גם בין המומחים לדבר. כיצד אנחנו צריכים להתמודד עם מחלוקת כזאת כאשר מדובר על הלכות צבא? נדמה לי שכאן קל יותר להכריע מאשר בסוגיות אחרות, ויש לקבל את חוות דעתו של הגורם הפיקודי המוסמך. דהיינו, מי שיש לו אחריות על הגזרה, מי שמפקד על השטח ועל החיילים שלוחמים בו, הוא זה שמוסמך להכריע האם מדובר על פיקוח נפש. ולא פעם קרה, ואנחנו מכירים את זה, שהרמטכ"ל קיבל החלטה מסוימת, שאלוף פיקוד קיבל החלטה מסוימת, ורמטכ"ל בדימוס או אלוף בדימוס, מעביר ביקורת על ההחלטה. הוא אומר, אילו אני הייתי רמטכ"ל, הייתי מכריע אחרת. זה דבר שמצאנו וראינו אותו בכמה וכמה סיטואציות, ואף על פי כן, מי שמבין את המציאות הצבאית ואת ההוויה הצבאית, בוודאי יקבע שהמפקד בשטח, בעל האחריות, הוא גם בעל הסמכות להכריע מהו פיקוח נפש ומה איננו פיקוח נפש. אתן דוגמה כדי להמחיש את הנושא הזה, דוגמה ששמעתי מראש הכולל כאן בישיבה, הרב שלמה לוי. כידוע, ביישובים ביהודה ושומרון, חלק גדול מן ההבטחה מתבסס לא רק על הצבא, אלא על גורמי ביטחון מקומיים, כן? רכז הביטחון המקומי, תושבי היישוב ששומרים, ושאלה שהרבה מאוד מהיישובים מתחבטים בה היא, האם להפעיל רכב ביטחון בשבת? האם רכב הביטחון של היישוב צריך לנסוע ולהיות נהוג גם בשבת? והשאלה הזאת באמת מבחינה בין יישובים, יש כאלה שנוהגים לנסוע, יש כאלה שלא נוהגים לנסוע, וגם ביישובי גוש עציון התעוררה לא פעם השאלה הזאת. וסיפר לי הרב שלמה לוי שבשעתו החליט מח"ט עציון, מפקד החטיבה של כל המרחב של גוש עציון, החליט שצריך, הדבר הזה נחוץ מבחינה צבאית, נחוץ מבחינה מבצעית, וצריך שרכבי הביטחון ניסו ביישובים. ואז התעורר הספק אם כן או לא. על כל פנים, כעבור שנתיים שלוש התחלף המח"ט, התחלף המפקד, והמח"ט שהחליף אותו אמר, מה פתאום? בשביל מה לנסוע ביישובים ברכב? הרי הרכב הזה הוא בסך הכל מטרה שמאוד קל לפגוע בה, מאוד קל לברוח ממנה. נראה שהנסיעה הביטחונית לא כל כך קריטית, וודאי שאין צורך לנסוע בשבת. טוב, אז איך אנחנו אמורים להתמודד עם סוגיה כזאת? המח"ט הראשון אמר דבר אחד, המח"ט השני אומר דבר אחר. האם כל מי שחילל שבת, האם כל מי שנסע ברכב בתקופת המח"ט הראשון, בעצם התגלה למפרע שהוא חילל שבת? מה פתאום? אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואין למחת אלא מה שעיניו רואות. וזו דוגמה מובהקת למצב שבו בעל האחריות על הגזרה, הוא גם בעל הסמכות לקבוע מה פיקוח נפש ומה לא פיקוח נפש. ויש דברים שאנחנו לא יודעים, יכול להיות שהוא למחת הראשון או השני כל מיני הערכות מודיעין כאלה ואחרות וכן הלאה. מי שנמצא בגזרה בפועל, מי שאחראי על הגזרה מבחינה פיקודית, הוא גם המומחה לדבר כאשר אנחנו נדרשים לקבוע האם בסיטואציה כזאת או אחרת יש פיקוח נפש או אין פיקוח נפש, כמו למשל בדוגמה הזאת, האם רכב הביטחון ייסע בשבת או לא ייסע בשבת. וזו אם כן דוגמה ראשונה למצב שבו הקביעה שלפיה המומחה הצבאי הוא זה שיובל את פסק ההלכה, הקביעה הזאת לא לגמרי פשוטה, משום שלפעמים יש גם מחלוקות. נקודה שנייה בהקשר הזה, שאנחנו מנסים להסתמך על המומחה לדבר, אנחנו מנסים להסתמך על המומחה הצבאי, אבל לא תמיד הדבר הזה כל כך פשוט. דוגמה שנייה לנושא הזה קשורה לסוגיה הנרחבת יותר של נאמנות רופאים. סוגיה הזאת בהלכה מתעוררת לא רק בפיקוח נפש לגבי אכילה ביום כיפור או חילול שבת, אלא מתעוררת גם בתחומים שונים, ונדמה לי שאחד הדיונים הכי ענפים שיש בהלכה בסוגיה הזאת נוגע דווקא להלכות נידה, אישה שיש לה איזשהו דימום ונאסרה לבעלה כתוצאה מן הדימום, האם על סמך חוות דעת רפואית אפשר להתיר אותה. הרופא יטען, זה בכלל נובע מאיזשהו פצע, מאיזושהי חבלה, זה לא דם נידה, האם האישה הזאת מותרת לבעלה? באמת סביב הנושא הזה של נאמנות רופאים בהלכות נידה, מצאנו בפוסקים לדורותיהם, הן בפוסקים הראשונים, והטור מביא את הדברים בסימן קפ"ז, והן בפוסקים האחרונים, מצאנו דיונים מאוד מאוד נרחבים לגבי השאלה של נאמנות רופאים. כל אותם דיונים גדולים נסובים סביב שתי שאלות מרכזיות. שאלה ראשונה, האם הרופאים באמת יודעים? האם כאשר הרופא אומר דם מכה ולא דם נידה? האם כאשר הרופא אומר זה חולה שיש בו סכנה והוא חייב לאכול ביום כיפור? האם הקביעות הללו של הרופאים הן קביעות ודאיות או קביעות מסופקות? יש תשובה מפורסמת של החתם סופר, בשו"ת שלו יורה דעה סימן קנ"ח. כותב החתם סופר שכל דברי הרופאים אינן אלא השערות. הרופאים אף פעם לא יודעים בוודאות. כל דבר שאומר רופא הוא אך ורק השערה ומכלל ספק לא יצאנו. ולכן אומר החתם סופר, אם הרופא אומר שיש פיקוח נפש וצריך לחלל שבת, טוב, אז זה ספק פיקוח נפש, ספק פיקוח נפש דוחה שבת. לעומת זאת ייתכנו תחומים אחרים שבהם היות ודברי הרופא הם ספק ולא ודאי, אי אפשר לסמוך על הרופאים. כך טוען החתם סופר. רבים רבים כבר העירו שדברי החתם סופר אולי רלוונטיים למדע הרפואה שהיה בזמנו, אבל מדע הרפואה המודרני שונה לבלי היכר. מדע הרפואה המודרני מתבסס על בדיקות הרבה יותר מדויקות, על מדדים, על ניסויים הרבה יותר מדויקים, ובהרבה מאוד מצבים הדברים של הרופאים אינם בגדר ספק, אלא בגדר ודאי. כל זה לגבי רפואה. נדמה לי שכאשר אנחנו עוסקים בשאלות של צבא וביטחון, דברי החתם סופר מאוד מאוד רלוונטיים. משום שבדרך כלל הערכה צבאית, הערכה של פיקוח נפש, הערכה מבצעית, לא תהיה מדויקת. קשה מאוד להגיע למצב שבו ניתן לומר, זה פיקוח נפש מובהק. אם חליל האדם נמצא בהתקלות עם מחבלים, כוח נתקל במחבלים ויורים עליו, זה פיקוח נפש ודאי. זה פיקוח נפש מובהק. אבל רוב המצבים קשורים להבנת ניתוח גורמי המודיעין, ללימוד של ההיסטוריה של הגזרה, לניסיון להבין מה עוצמת הכוח שיש לנו, לחיילים שלנו, וכן על הזה הדרך, רוב השאלות לא מבוססות על תשובה מדויקת וחד משמעית, אלא מבוססות על הערכה בלבד. אף על פי כן, אנחנו בוודאי יכולים לקבל כאן את הטענה העקרונית של החתם סופר, הטענה העקרונית שבעצם מבוססת על מקורות ההלכה, והיא שמכלל ספק לא יצאנו, וספק פיקוח נפש דוחה שבת. דהיינו, אם המפקד, המוסמך, הממונה על הגזרה, הוא זה שקבע שמדובר על סוגיה מבצעית מובהקת, שיש כאן חשש פיקוח נפש, בוודאי אפשר לסמוך על דבריו ולהתייחס אל הסיטואציה הזאת כספק פיקוח נפש, לעניין זה שמתירים לחלל שבת. זה אם כן נושא אחד לגבי נאמנות הגורם המוסמך. הנושא השני הוא נושא כואב יותר לגבי נאמנות הגורם המוסמך, היא שאלת האמינות. כלומר, נניח שהמידע שיש בידיו הוא מידע נכון, הוא מידע מדויק, אפילו נאמר שהוא מידע חד משמעי. עדיין, האם אותו גורם מוסמך אומר לנו רק את האמת? האם הוא אומר לנו את כל האמת? והשאלה הזאת לא פעם מתעוררת גם בתחומי הרפואה וגם בתחומי הביטחון. האם אין שיקולים זרים בהערכת המציאות שלו? האם הוא באמת מנתח את הדברים בצורה אובייקטיבית? וכאן חשוב מאוד להבחין בין שני רבדים. יש לצערנו, חייבים לומר, יש לצערנו תופעות של רשעות לשמה. מפקד נמצא באיזשהו מתח מול החיילים הדתיים ביחידה שלו, והוא יודע שסיטואציה מצוימת היא לא פיקוח נפש, אבל רק כדי להכיס, רק במסגרת הניסיון להגיע לאיזושהי התקוטטות עם החיילים הדתיים, הוא מסוגל להגיד להם, לא, הדבר הזה כן מהווה פיקוח נפש, ויש כאן איזשהו חילול שבת מיותר. אבל ברוך השם, ודאי שזה מיעוט דמיעוט, רוב האנשים לא פועלים מתוך רשעות, לא פועלים בגישה של אנטי, ואף על פי כן, לפעמים נכנסים גם שיקולים זרים, שיקולים לא ענייניים, לתוך החלטה של מפקד. דוגמה לדבר הזה ברמת המקרו, בשאלות מאוד מאוד רחבות, נמצאת בדברים מאוד מעניינים שאמר הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, במאמר שפורסם בשמו בכתב העת מורשה, מאמר שעוסק באחת השאלות הכי הכי כבדות וכואבות שממש פילגו את החברה הישראלית ואפילו את הציבור הדתי, השאלה של החזרת שטחים. טוען רב אברהם שפירא דבר פשוט. כך הוא כותב, כל עיון בפיקוח נפש בנוי על יסוד חוות דעת של מומחים לדבר. היינו המפקדים המומחים בענייני צבא ומלחמה. ברור שכאשר עוסקים בפיקוח נפש צריך לשאול את הגורמים המוסמכים, את הגורמים הממונים, הגורמים שמומחים לענייני צבא ומלחמה. הוא מסביר רב אברהם, אם גנרלים מומחים יחוו דעה מקצועית שלהילחם על שטח מסוים אין סיכוי סביר מבחינה צבאית שנוכל להחזיק בו, אזי אין לסכן נפשות על כך. כלומר, אף על פי שמלחמה דוחה פיקוח נפש, ברור שמותר לצאת למלחמה ולסכן את החיים של החיילים, זה עניינה של מלחמה. אף על פי כן, אם באים הגנרלים ואומרים, המלחמה הזאת נדונה לכישלון, המלחמה הזאת היא חסרת כל סיכוי, ברור שאסור לצאת למלחמה. ברור שאסור לסכן נפשות עבור עניין כזה. הוא מסביר רב אברהם, ובנידון דידן, אילו היו המפקדים המומחים, אומרים שמבחינה מקצועית שלהם, אין הם רואים סיכוי להצליח בהחזקת השטחים של ארץ ישראל, וכל מלחמה עליהם היא לכתחילה משוללת כל סיכוי בגלל אופי השטח, עוצמת האויב או עדיפות באנשים ובנשק, ותהיה כאן מבחינה צבאית מערכה מיותרת של שפיכות דמים, במקרה כזה תתעורר הבעיה של פיקוח נפש. כלומר, טוען רב אברהם, אנחנו סומכים על שיקול דעתם של גורמי הביטחון. גם אם שיקול הדעת הזה הוא לא בדיוק מדויק. כי חוות דעת לגבי אופי השטח, חוות דעת לגבי עוצמת אויב או עדיפות בנשק, חוות דעת כאלה לעולם לא יכולות להיות מדויקות, לעולם לא יכולות להיות חד משמעיות. ואף על פי כן, אנשי הצבא הם המומחים לדבר, וברור שאנחנו חוששים לדבריהם ולא נצא למלחמה מיותרת נגד דעתם. כך טוען רב אברהם שפירא. ואז הוא מוסיף וכותב, אלא מהי? נשמע את הטענה שיש סיכון מדיני. וכאן מביע רב אברהם שפירא את דעתו שסיכון מדיני לא צריך להתחשב בו וכולי. כמובן אנחנו לא נכנסים כאן לכל השאלה הגדולה של החזרת שטחים, אלא לנוגע לענייננו. כותב רב אברהם כך, חישובים רפואיים בפיקוח נפש הם חישוב אובייקטיבי, טבעי. גוף האדם, מחלה מסוימת, רפואה פלונית, כולם שיקולים טבעיים שלא כרוכה בהם השקפה אישית של הרופא. ושוב חוזר רב אברהם שפירא על דבריו מקודם. כמו כן, חישוב צבאי, מבנה השטח, עוצמת האש, כוח האדם, אף אלה חישובים טבעיים במידה מסוימת, שאינם תלויים בהשקפה מסוימת של המפקד. כלומר, כל עוד אנחנו עוסקים בעניינים צבאיים מובהקים, הסמכות בידי המפקד. הוא זה שיקבע האם זה פיקוח נפש או לא. מאידך, חישוב מדיני הוא רק ניחושים, ניחושים הגיוניים, אבל רק ניחושים. וזוהי ההבחנה היסודית של רב אברהם שפירא בין דברים שמבוססים על הערכה אובייקטיבית, ושוב, אני מדגיש, פעם שלישית, הערכה אובייקטיבית לא תמיד מדויקת. הערכה של כוח אדם, הערכה של נשק, הערכה של מבנה שטח, לא יכולה אף פעם להיות מדויקת. אז היא לא מדויקת, אבל היא אובייקטיבית. כלומר, היא נובעת מלימוד של הנתונים המודיעיניים, מלימוד של השטח, מלימוד של הכוחות וכן הלאה. לעומת זאת, לפעמים נכנסים לתוך המערכת גם חישובים שהם חישובים סובייקטיביים במובנם. רב אברהם שפירא מגדיר אותם ניחושים, ואני חושב שההגדרה יותר מדויקת היא באמת חישובים סובייקטיביים. חישובים שקשורים לכל מיני תפיסות או לכל מיני שיקולים שנכנסים לתוך עולמו של המפקד. למשל, אתן דוגמה לנושא הזה, שיקולים של שלמות יחידה, שלמות הכוח. יש מפקדים שמבינים שהאווירה בתוך היחידה, האווירה שכולם עושים הכל ביחד, היא אווירה מאוד מאוד חשובה. אתן דוגמה. היה מקרה באחת היחידות שכוח היה צריך לצאת לפעילות בליל שבת. בליל שבת הכוח היה צריך לצאת לפעילות. החיילים הדתיים ביקשו לנסוע לנקודת היציאה לפני שבת. כלומר, הפעילות עצמה היא פעילות מבצעית, ודאי דוחה פיקוח נפש, ודאי מותר לעסוק בה בשבת. אבל החיילים הדתיים ביקשו רשות את הנסיעה אל מקום הפעילות לעשות לפני השבת. לעומת זאת, החיילים החילונים לא הסכימו. אמרו, למה? למה צריך לצאת לפעילות ב-12 בלילה? למה להפסיד 4-5 שעות בבסיס? ככה אני צריך להיות בשטח, לא יהיה לנו אוכל חם, לא יהיה מקום לישון. בואו נשאר בבסיס, נאכל בנחת, ננוח קצת, וב-11 בלילה ניסע אל הפעילות. דיברתי עם מפקד הפלוגה, ששם התעוררה הדילמה הזאת, והוא אמר לי, דבר אחד בלתי אפשרי מבחינתי, וזה שחצי כוח נוסע ב-6 בערב לפני כניסת שבת, והחצי השני של הכוח נוסע ב-11 בלילה. למה זה בלתי אפשרי? מה בלתי אפשרי בדבר הזה? זה בלתי אפשרי כי זה פוגע בשלמות היחידה. חיילים צריכים להתרגל שאת הכל עושים ביחד. אין שום פעילות שאתה עוסק בלבד. זה חלק מהצלחת המשימה. זה חלק מהמבצעיות. וכאן מתעוררת השאלה שהזכרנו מקודם. אני לא אומר שאותו מפקד לא צודק, אבל כאן אנחנו רואים זאת לא שאלה של תנאי השטח. זו לא שאלה של הערכות מודיעין. זאת כבר שאלה שנוגעת להשקפת עולם, של שלמות היחידה. האם גם במצב כזה חוות דעתו של המפקד שחייבים לנסוע ביחד תתיר בקונסטלציה כזאת או אחרת חילול שבת? זאת באמת שאלה גדולה. אני מודה, לא תמיד קל להכריע במצבים הללו, לא תמיד קל לדעת האם חוות הדעת של המפקד היא חוות דעת אובייקטיבית שמבוססת על נתונים אובייקטיביים, או שמדובר על חוות דעת סובייקטיבית שמערבת עוד שיקולים, אבל בכל אופן זאת באמת שאלה כבדה. עד כאן התייחסנו לנושא של המפקדים, לנושא של הגורמים המוסמכים, הגורמים המקצועיים, שהם אלה שמוסרים חוות דעת כדי שניתן יהיה לפסוק הלכה. כמו שהזכרתי בפתח הדברים, אם באנו לשאול מי פוסק הלכה, מי מוסמך לפסוק הלכה בהלכות צבא, התשובה היא ברורה, תלמידי חכמים שהם מעורים בסוגיות ההלכתיות, הם אלה שיפסקו, יקבלו את הנתונים מן השטח ויגיעו לפסק הלכה. אף על פי כן, נראה לי שכאן אנחנו מגיעים לנקודה המורכבת ביותר והמחודשת ביותר בכל מה שקשור לפסיקה הלכתית בהלכות צבא. כל הדיון שעסקנו בו עד עכשיו, כפי שגם ראינו, עברנו כל הזמן מהלכות רפואה להלכות ביטחון. האם סומכים על רופא, לא סומכים על רופא, האם הקביעה של הרופא היא אובייקטיבית או סובייקטיבית, האם הקביעה של הרופא היא חד משמעית או רק ספק וכן הלאה. אבל בהלכות צבא, כאשר אנחנו מדברים על הגורם המקצועי המוסמך, אנחנו נכנסים בעצם לעולם מונחים אחר לגמרי. וכל זה מתוך נקודה מרכזית אחת, שמי שהיה בצבא בוודאי מבין אותה, או בוודאי יכול להיות שותף אליה. הצבא הוא עולם ומלואו בפני עצמו. העברית שמדברים בצבא היא לא העברית שמדברים מחוץ לצבא. האווירה בצבא היא לא האווירה מחוץ לצבא. הצבא, ורבים עומדים על זה, הוא בועה. הוא עולם בפני עצמו. והשאלה, כיצד התפיסה הבסיסית הזאת, כיצד אותו עולם עצמאי בא לידי ביטוי כאשר אנחנו באים להכריע בשאלות הלכתיות. בהקשר הזה אני רוצה להביא כאן שני קטעים משניים מרבותיי בהלכות צבא. האחד הוא הרב אייל קרים, בעברו מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, מפקד סיירת הצנחנים והיום סגן הרב הראשי לצה"ל, והשני הוא הרב אבי רונסקי, ראש הישיבה באיתמר, גם הוא בעברו שירת ביחידות מובחרות, שירת בתפקידי פיקוד בכירים, ולאחר מכן שימש מספר שנים כרב הראשי לצה"ל. הרב אייל קרים בספרו קשרי מלחמה, ספר עם התשובות שפסק בהלכות צבא ומלחמה, בהקדמה לספר הוא כותב כך: בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר החיילים והקצינים הדתיים אשר משרתים בצה"ל בכלל וביחידות המובחרות בפרט. החידוש הגדול נעוץ בעובדה שקם בצה"ל סוג חדש של לוחם, טיפוס חדש של קצין, לא עוד חייל מסורתי, לא עוד חייל דתי, וגם לא עוד קצין שומר מצוות, אלא זן חדש של לוחמים ומפקדים יראי שמיים המקפידים על מצוות קלה כבחמורה. והחשוב מכל הוא, נכונותם הגבוהה להימלך בדעת תורה בכל הקשור לשירותם בצבא. אלה אם כן השואלים. השואלים הם אנשים יראי שמיים שמשרתים בתפקידים הבכירים והמורכבים ביותר, ושואלים דעת תורה על כל צעד ושעה. וכאן מגיע הרב קרים לחידוש שרלוונטי לענייננו. מציאות זו, כותב הרב קרים, מחייבת את הרבנים, מורי ההוראה אשר פוסקים בהלכות צבא, להיות מודעים לעומק ההוויה הצבאית ולשיאה של החוויה המבצעית, כדי שיהיה קל עליהם לכוון לאמיתתה של תורה. וזהו רבותיי, לעניות דעתי, חידוש גדול מאוד. עומק ההוויה הצבאית, שיאה של החוויה המבצעית, מה לזה ולפסיקת הלכה? המפקד בשטח ימסור את הנתונים, והרב שספון בעולמו של תורה, הוא מודע להוויה של תורה, הוא מודע להוויה של בית מדרש. למה הוא צריך להיות מודע להוויה הצבאית ולחוויה המבצעית? וכותב הרב קרים, רק כך יקל עליהם לכוון לאמיתתה של תורה. רוב הפוסקים המוכרים בציבור, גדולי הדור, לדעתי לא בקיאים בעומק ההוויה הצבאית. מעולם לא חוו את החוויה המבצעית. האם הם לא יכולים לכוון לאמיתתה של תורה? טוען הרב קרים, לא. יש משהו בפסיקה בהלכות צבא שמחייב את הרב הפוסק עצמו להיות מעורב בכל הנושא הזה. דברים דומים מאוד כותב הרב רונסקי בהקדמה לספרו כחצים ביד גיבור. הוא מתאר תופעה שכבר דיברנו עליה, על השאלות החדשות בהלכות צבא, שאלות שמעולם לא נשאלו, ובסוף הקדמתו הוא כותב. ייחודן של התשובות בספר, כלומר בספר שחיבר הרב רונסקי, שנכתבו על פי ניסיון של שנים רבות בשירות סדיר, קבע ומילואים, רובן ככולן ביחידות שדה כחייל וכמפקד ברמות שונות. ונראה שעמידה במקום של לימוד התורה והפיקוד הצבאי חוברים יחד, נותנת אפשרות לכוון באופן נכון יותר לאמיתתה של הלכה. והרב רונסקי, ללא מורה, מוסיף וכותב, רבותינו מפיהם אנו חיים אינם מכירים את ההוויה הצבאית על בוריה, וישנו חשש שפסק ההלכה לא יתאים למצב שבו נמצא השואל. חשוב לדעת, זו לא שאלה טכנית גריידה, שלאחר לימוד ניתן להכירה או להתייחס אליה מבחינה הלכתית, אלא, וזה המשפט החשוב, הוא כותב הרב רונסקי, זו מציאות חיים שונה לחלוטין ממה שאנו מכירים בחיי היום-יום הרגילים. אם כן, גם הרב רונסקי, כנחתום המעיד על ניסתו, כותב, כדי לפסוק בהלכות צבא, לא מספיק להיות בקי רק בעולמה של תורה. אתה חייב להבין שהצבא היא מציאות חיים שונה לחלוטין, ולכן, בכל מה שקשור לפסיקות בהלכות צבא, חייבים שהפסיקה תבוא לא מרבותינו שמפיהם אנו חיים, כמובן אנחנו מתייעצים איתם, נעזרים בהם, אבל בסופו של דבר הפסיקה צריכה לבוא מאותם אלה שחיים את המציאות הצבאית וחיים את ההוויה הצבאית. זו אם כן עמדתו של הרב רונסקי, וכאמור דברים דומים מאוד כותב גם הרב אייל קרים. בהמשך אותה הקדמה של הרב קרים הוא רוצה רק להדגים את דבריו, וגם שם בנימה פולמוסית משהו, הוא משתמש באותו מטבע לשון, וכך הוא כותב. בעיצומה של מלחמת שלום הגליל, עמדנו החל משעות הבוקר, מפקד החטיבה, קצין הארטילריה ואני, על גג החפק מזרחית לעיר בירות. כל אותו יום שישי עסקנו בהנחתת אש ארטילרית על ארגוני המחבלים באזור אצטדיון בירות. מעל 10 גדודי תותחנים הוקצו לטובת החטיבה, ונאלצנו להמשיך לטווח גם אחרי כניסת השבת. זמן מועט לפני בין השמשות חשתי נגיעה בכתפי. הבטתי לאחור, והנה מולי ניצב הגאון הרב שלמה גורן זיכרונו לברכה. הוא תבע לדעת מה עושים כאן. ואני ישבתי, מתווכים ארטילריה על בירות משעות הבוקר. הוספתי, כותב הרב קרים, מה כבוד הרב עושה כאן. הוא השיב, באתי לבדוק את הבעיות ההלכתיות בשדה הקרב. שאלתי את הרב גורן כיצד כבוד הרב חוזר הביתה לשבת, והרב השיב, הרמטכ"ל ואני יחד באותו מסוק. וכאן מסיים הרב קרים, וכאמור בנימה מסוימת של ביקורת, בנימה צינית מסוימת, ערב שבת בין השמשות. בשעה שגדולי הדור בודקים עם האוכל על הפלטה, בשעה שגדולי הדור בודקים אם יסרו או ערבו, הוא, הרב גורן, בדק דבר אחר לחלוטין. הוא בדק מהן הבעיות בשטח. אכן, הוא לא היה גדול הדור, אלא הגדול והגיבור שבדור. אם כן, הרב קרים מדבר בדיוק על מה הוא רוצה היה לראות. את מה הוא מחפש? הוא מחפש מישהו שיהיה הגדול והגיבור שבדור, הוא מחפש מישהו שלא יסתפק בישיבה בבית המדרש ובקבלת חוות דעת מקצינים, אלא במי שמבין את ההוויה הצבאית, מי שמבין את החוויה המבצעית, וכאמור רק כך לדעתו ניתן לפסוק הלכה. הגישה הזאת שמציגים הרב רונסקי והרב קרים בשאלה של איך פוסקים הלכה בהלכות צבא רחוקה מלהיות מוסכמת. היות שתם זמננו, בעזרת השם בשיעור הבא, נדבר על מי שחלק על הגישה הזאת. גם הדברים שכותב הרב קרים, גם הדברים שכותב הרב רונסקי זכו לביקורת, ואפילו ביקורת נוקבת. בעזרת השם בשיעור הבא, א', נזכיר את דעותיהם של החולקים, נזכיר את מי שחושב אחרת בכל מה שקשור לפסיקה בהלכות צבא, וב', ננסה להדגים קצת יותר את המשמעות של הטענה הזאת. דהיינו, היכן בדיוק אנחנו פוגשים את ההוויה הצבאית, את החוויה המבצעית, כאשר אנחנו באים לפסוק הלכה בהלכות צבא. כל זאת בעזרת השם בשיעור הבא.